נתפלל כאן הבוקר. אתה אמרת שובר אויבים, מכניע זידים. אתה זוכר שאמרת את זה? אני חשבתי בדיוק על המצב שלנו כרגע. שובר אויבים, ישבור את האויבים שלנו, ומתוך ששוברים אותם, מכניע זידים. מכניעים אותם, כן? בעברת השם, אני מקווה שחיילי צבא הגנה לישראל, שהם כרגע בתהליך של השבירה, הכל מ...
צבא התקפה לישראל.
לא, הגנה זה בסדר, ההגדרה היא בסדר. אבל השיטה, הטקטיקה, קודם כל לשבור אותם, וישבור אותם ככה, לרסק אותם, אחר כך ממילא להכניע אותם. שובר אויבים, מכניע זידים. יש בכל דבר תהליך. קודם כל השבירה. נקווה בעזרת השם, אויבינו יישברו, ומתוך כך ייכנו. ומתוך כך אנחנו נצעד הלאה, קדימה, בישועה, בגאולה של עם ישראל, בעזרת השם. טוב, אנחנו ברשותכם נחזור לנושא שעסקנו בו, לפרק י' ג' סעיף י', כן.
איפה?
פרק י' ג' סעיף י', דף צדיק ז', בבקשה, כן. להבין את הדבר הזה, אני רוצה להתייחס למושג שנקרא רצוי ומצוי. רצוי, המושג רצוי, זה מה אני שואף, מה אני רוצה. ומצוי זאת היא המציאות שהיא לא תמיד מתאימה לרצוי. נאמר. יש פער בין רצוי לבין מצוי. הפער הזה נמצא אצל כל אדם באשר הוא. יש אנשים שיש להם שאיפות גדולות, אבל המציאות תופחת להם על הפנים. ובין השאיפות ובין הדברים שהוא שואף אליהם ורוצה אותם, ובין המציאות שהוא חי בה, הפער הוא כל כך גדול שהוא מתסכל אותו. ממש נמצא בתסכול עצום. הוא שואף דברים אדירים, והמציאות כל כך לפעמים שונה מה... מהשאיפ. על זה מדבר כאן הרב, זה הכותרת נאמר של הפרק הזה, איך מתמודדים עם פערים של בין שאיפות או דברים שאתה היית רוצה אותם ובין המציאות שהיא תופחת לך על הפנים ואתה לא מצליח לממש אותם, את הדברים שהיית רוצה אותם. קודם כל אני רוצה לדעת אם זה מעניין אתכם. לא, באמת.
משלמים על זה היום הרבה כסף
בקואוצ'ינג אינטרנטי. כן, צריך ללמוד את הרב קוק. כאן הוא מסביר את ה... זה אולי תמצית החלום של הכוזרי, שבהתחלה אומר, כוונתך רצויה לפני הקדוש ברוך הוא, אבל מעשיך אינו רצוי, יש לו כוונות טובות, אבל המציאות היא לא רצויה. הוא נמצא בפיצול אישיות כזאת. בוא נראה את זה בתוכו. יש אדם שהתביעה המוסרית מהירה בנשמתו בבהירות גדולה. הוא כל כך רוצה להיות אמיתי, נאמר. כל כך רוצה להיות ישר. כל כך רוצה להיות אגון. אני לא יודע מבחינה דתית, מבחינה אנושית. אז והוא יודע בדיוק מה זה אמת ומה זה מוסר ומה זה וכל הדברים האלה. יש אדם שהתביעה המוסרית מהירה בנשמתו בבהירות גדולה. וכל ציור של רוממות מוסרית שהוא מצייר, מיד נפשו נתבעת ממנו להתאים עם מהלך חייו. הוא אומר, אני רוצה להיות אמיתי עד הסוף. דהיינו לממש את האמת הזאת, את הצדק הזה, את היושר הזה. ולא רק שיהיה שאיפה פנימית, מחשבתית וכו', אלא גם חיי היום-יום תוכל לממש אותה. ומתוך שהמעיין הציורי הוא שוטף במהירות הרבה יותר מהתנועה המעשית, המחשבה זה רצו ושוב. לחשוב, לשאוף, לדמיין, לחזות, זה דברים במהירות עצומה. איך אומרים, אני אומר תמיד לזוגות צעירים, אתה רוצה להתחתן? מישהו רוצה כאן להתחתן? אף אחד. אתה אחר, אתה בחור צעיר, חכה, בין הרצון ובין זה כל כך פשוט הרצון הזה, כל כך מהיר המחשבות האלה, כל כך פשוטות המחשבות האלה, אבל המציאות תופחת עליך ואתה לא מתחתן, הנה עובדה. אז הפער הזה מתסכל את האדם לפעמים. הוא שואף לדברים, הוא לא מצליח לממש אותם. למה? כי באופן טבעי המחשבה היא הרבה יותר מהירה מהביצוע. הביצוע לוקח שנים, כל החיים. מבצעים, מבצעים, מבצעים. המחשבות זה בצ'יק, אתה יכול להגיע לשאיפות גדולות מאוד. אז המחשבה היא מהירה, הרבה יותר מהירה. הרבה יותר מהתנועה המעשית. התנועה המעשית היא דרגתית, איטית. היא לוקחת לפעמים מבחינה לאומית דורות. דורות, עד שמתגשם איזה חזון כזה או אחר. הרצל למשל חזה את מדינת היהודים. מתי הוא חזה את מדינת היהודים? לפני 100 שנה בערך. הוא חזה את מאה, הוא ראה, הוא כתב ספר. הוא חזה, אבל לא היה שום דבר. כמה מה לקח? 100 שנה, קצת פחות מ-100 שנה. והנה קמה המדינה. זה לא בו זמנית שהוא חזה קמה המדינה. זה לקח תהליך. אותו דבר ברמה פרטית גם. אדם שואף לשאיפות. אבל תמיד יקבע לו איזה לוח זמנים רציונלי. לא יחיה באשליות. לא יגיד, אני רוצה עכשיו, אונליין, מיד לממש את עצמי. דרך אגב, יש כאלה אנשים. שהם אין להם סבלנות לשום דבר. הם רוצים, בו זמנית, הם רואים משהו, רוצים לקנות אותו. חכה, אין לך כסף. לא, אני צריך לקנות. לא. ואז האדם מטבע הדברים נכנס לתסכול, גם ללחצים נפשיים פשוטו כמשמעו. אני זוכר, אמא שלי, זכרונה לברכה, שהתחתנתי, אז לא היה לנו איפה לגור. פשוט לא היה לנו איפה לגור. נראה לכם משונה, נכון? תמיד חתן, מה הוא צריך? וקלה, מה הם צריכים?
בית.
יהיה להם בית, ויש כאלה שמתחתנים כמו במכון מי, גם האברכים כאן. אני עכשיו פגשתי איזה אברך, שאשתו אומרת לילד, הוא אומר לי, נו, איפה אתם גרים? יש לכם איפה לגור? הם לא קנו בית. מחפשים איזה מקום לשים את הראש. גם אני הייתי כזה, הייתי בלחץ. אז אם היא, זכרונה לברכה, רצה להרגיע אותי קצת, היא אמרה לי, תראה, עגבניות בשוק קונים מהר וזורקים מהר. זה נרכב אחרי כמה ימים. דירה, אנחנו קנינו, הוריי קנו דירה, נדמה לי אחרי 30 שנה, סוף סוף היה להם איזושהי דירה קטנה משלהם. מה, אתה חושב זה צ'יק צ'אק? זה לוקח עשרות שנים עד שמגיעים לדירה. תודה רבה, אמא. הרגעת אותי. כי אני הייתי בטוח, אתה מתחתן, מיד מיישם לך על יד הבא. לידך איזה דירה מוכנה, הכל מסודר, הכל. אבל היא פשוט, בפשטות, לימדה אותי שבכל דבר יש לוז שלו, יש לוח הזמנים שלו. אתה רוצה להשיג דברים גדולים, זה לוקח הרבה זמן. אני לא מדבר כאן מבחינה בית, דירה או משהו כזה. לפעמים אדם רוצה להיות הרב הראשי. מישהו רוצה כאן מעוניין להיות הרב הראשי? סגן הרב הראשי. משהו. לא רוצים להיות משהו בחיים. מה אתה רוצה להיות? אה? לא שמעתי.
להיות רב, סתם רב.
חביבי, זה לוקח זמן. אני עד שקיבלתי תואר של רב, לקח לי 8 שנים של לימודים. כמה זמן אתה לומד כאן במכון?
חודשיים.
חודשיים, יש לך עוד זמן, חביבי. בסדר? לקחת בפרופורציה. זה כמו שאדם הולך ללמוד רפואה. זה פשוט לא, שהוא 7-8 שנים, משקיע. הוא לא אומר, אני אלך, עשה קורס מזורז לחופשים, אחרי זה אני אקבל תואר רופא או משהו כזה. לוח הזמנים הוא חשוב מאוד. אדם מציאותי זה אדם שיודע להבדיל בין הרצוי ובין המצוי. ויודע לקבוע לו את לוח הזמנים שבו אדם לאט לאט בהדרגה, כל אחד לפי המטרות שלו, לפי המשימות שלו, קובע לו את לוח הזמנים לממש את הרצוי, את השאיפות שלו, הדברים האלה. אז זה מדבר כאן הרב. אבל לפעמים, האדם נמצא בפער עצום, כאן מדבר מבחינה מוסרית, מבחינת ערכית, מבחינת מה שהוא היה רוצה, מבחינה רוחנית להיות. אבל המציאות הופכת לו על הפנים. הוא חי לו בחלומות שלו בגן עדן, אבל כשהוא הולך, בא לעבודה שלו, בא למשפחה שלו, הוא בא לזה, הוא מוצא את הגיהנום במקום את גן עדן. איך הוא יסגור את הפער הזה? אז זה מובן הדבר. בוא נראה את זה בתוך. איך עושים את זה? ומתוך שהמעיין הציורי הוא שוטה במהירות הרבה יותר מהתנועה המעשית, והתכנים הטבעיים שבטבע הגוף והנפש הם הרבה יותר איטיים ממחשבות. על כן הוא תמיד מלא צער ומרירות על נפשו, מה שנקרא בלשון שלנו, מתוסכל, עצוב, מסכן, אומלל. הוא לא משיג את מה שהוא היה רוצה להשיג בחיים שלו. על קוצר ידם לעשות את חיוביה ולמלות בעומק רצונה ורגש עצמיותה את השקוף לה מהאור המוסרי הטוב והנחמד. הוא יודע מה הוא רוצה להיות, אבל הוא לא מצליח לממש את עצמו, את מה, את שאיפותיו. כאן דובר שאיפות רוחניות, שאיפות של אמת וישרות וכל הדברים האלה, ולא הולך לו, לא מצליח לממש את הדבר הזה. אז זה הנתון. איך מתגברים על הדבר הזה? איך מתמודדים עם מציאות כזאת של פער בין המציאות המעשית והשאיפות האציליות? אומר יותר מזה, ויש שמכישרון קדוש זה תצמח יראת היצירה. יראת היצירה זה מה שנקרא שיתוק. לפעמים אדם, מרוב שהוא מתוסכל, הוא פשוט נמנע מלעשות כל דבר, הוא פשוט משתתק. זה נקרא יראת היצירה, הוא ירא ליצור משהו, הוא פוחד ליצור משהו. למה? שמה הוא לא יצליח. עובדה שהוא לא מצליח. בכל השאיפות שלו, אז הוא אומר, אני אהיה פסיבי לחלוטין. אני לא אהיה יצירתי. דרך אגב, המהות של האדם זה היצירתיות. יש ספר שנקרא בקבלה, ספר הספר בקבלה, קוראים לו ספר יצירה. זה ספר קטן מאוד מבחינה כמותית, אבל ענק מבחינה איכותית, שלפי המסורת חיבר אותו אברהם אבינו, ורבי עקיבא ערך את הספר הזה. אז הרב קוק כותב על הספר הזה באורות הקודש, הוא אומר, ספר היצירה כשמו כן הוא, זה עניין של יצירתיות. האדם, המהות של האדם, הצלם אלוקים שבאדם, זה היצירתיות, שאדם הוא טיפוס פועל, הוא לא טיפוס נפעל, פסיבי. האדם הוא טיפוס שהוא משפיע על ידי מעשיו, על ידי מחשבותיו, על ידי כל מה שהוא עושה. זה עד האדם הוא באמת במצב הבריא שלו, נאמר ככה. זה מה שאומרים לפעמים ריפוי בעיסוק. אני לא יודע אם שמעתם על זה. מה זה ריפוי בעיסוק? תעשה משהו. אם אתה עושה משהו, אז אתה מרגיש טוב, אתה יוצר משהו, אתה פועל משהו. זה יכול להיות עבודת כפיים, זה יכול להיות דברים רוחניים, זה יכול להיות דברים חינוכיים, לא משנה, אתה עושה משהו, אתה יוצר משהו. היצירתיות היא מחיה אותה, נותנת לנו חיות. אבל לפעמים, האדם מרוב כישלונות, הוא מפחד כבר ליצור משהו. הוא אומר, אם אני אעשה משהו, אני מלא לא יצליח, הדימוי העצמי שלו הוא כל כך נמוך, אז הוא משתתק. הוא נמנע מלעשות, נמנע מלפעול, והוא נכנס לסחרור כזה של פסיביות לך, והוא לא טוב לו, לא רע לו, כי הוא לא יצירתי, הוא לא פועל, הוא לא עושה, הוא לא, כל זה בגלל שהוא כל כך הרבה נכווה בין הרצוי והמצוי, בין השאיפות שלו והגשמתן של השאיפות, שלא צלחה דרכו, לכן הוא במצב כזה. על זה מדבר כאן הרב. ויש שמכישרון קדוש של זה, של שאיפות הציליות, תצמח עיראת היצירה, שלא יחפות להסתכל בבהירות הציורים. הוא אומר, אני לא רוצה להגיע למקומות מחוזות כל כך רוחניים, כי במילא אני לא יכול להגשים אותם, אני לא יכול לממש אותם. אז אני מעדיף להיות, איך אומרים, לא רק בינוני, אפילו נמוך, ראש קטן, מה שנקרא בלשון שלנו. למה? כי אם אני בראש גדול, הייתי שם ולא הצלחתי לממש את השאיפות הגדולות שלי. ולא יחפוץ להסתכל בבהירות הציורים, ששם מעורבים הם יחד תיאורי המוסר, המדע והשקפות העדינות שבמרומי הקודש, כדי שלא יקפל צער. הוא אומר, אם אני שוב פעם מגיע לאותם דרגות, אז שוב פעם אני אהיה בצער גדול, כי אני לא מצליח לממש את, את אותן שאיפות הציליות גדולות שהגעתי אליהן. הנפשי על בלי די. אז לכן הוא נמנע מזה, הוא אומר, תנו לי להיות ראש קטן, גם בתורה, גם בחיים, גם בכל... הוא אומר, אני, תנו לי, אני פוחד להיות ראש גדול, נאמר. למה? כי אם אני ראש גדול, אז תסכל אותי הדבר הזה, כי לא אצליח לממש את הדברים. זה מובן הרעיון הזה. יש לכם שאלות עד לכאן? רבותיי, לדעוך, אתה צדיק.
יש לי, כבוד הרב, יש לי מספיק גאווה, אל תוסיף לי מה שיש לי.
צדיק, אל תראו אותו עם זקן כזה גדול, הוא מקיבוץ כנרת. מה שלומך, ילדה?
שבח לבורא
עולם. יופי. כן, בבקשה, כן. אז יש שאלות עד כאן, זה מובן, המציאות הזאת של אדם לפעמים, מרוב שהוא לא הצליח לממש את שאיפותיו הרוחניות, הוא פשוט מנמיך את הציפיות, מנמיך את הרצונות שלו, ונעשה אדם יותר ויותר דואך כאילו, כבוי, למרות שבעצם הוא לא צריך להיות כבוי. הוא צריך להעיר, הוא צריך להיות מואר, אבל בגלל כל הכישלונות שלו, אז הוא מנמיך את רצונו.
זה
הרב, אולי
כדי לקחת,
אני
שואל את כל החזון הזה של הבן אדם ולחלק את זה למדרגות כאלה, ואז יש יותר...
תקף הרב יסביר איך מתגברים על המשבר הזה. משבר היצירתיות הזאת, החשש והפחד, אם אני אלך לגבעים יותר מדי גבוהים, אני אהיה מתסכל מאוד. דרך אגב, זה כלל גדול, כמה שאתה עולה יותר גבוה, הנפילות הן יותר גדולות. אולי שמעתם את הביטוי הזה, שבע יפול צדיק וקם. מישהו שמע את הביטוי הזה? לא שמעתם את הביטוי הזה? עכשיו, מה זה נפל? עכשיו, אתה יכול ליפול משלושה סנטימטר, ממטר, אתה יכול גם ליפול מקילומטר. כמה שאתה יותר גבוה, הנפילה היא יותר גדולה.
אבל אפשר גם הנפילה, עד כמה
היא
נפילה?
זה לא
להתרסק. אתה יכול
ליפול
מקילומטר, אבל לא
להגיע... יפה מאוד. אם היית בצנחנים, אתה עוד לא, בעזרת השם, אז תדע לעשות גלגול צנחנים, זה נקרא. יחי נמי. יש אנשים, לדוגמה, היום, יש כאלה שמתעניינים במיסטיקה, בקבלה, בדברים מהסוג הזה, והם עוברים בדבר הזה, הם עוברים חוויות. ממש. לא רק חוויות, לפעמים גם הזיות. ועוברים לאיזה גבעים מאוד גדולים. הבעיה היא, אם הם היו נשארים שם למעלה לנצח, מלא. הבעיה היא שאותה חוויה מיסטית שהם עוברים אותה, אז היא נגמרת באיזה מקום. אבל כשהיא נגמרת, אז אם אתה נמצא במקום נמוך, נפלת, נו, קיבלת מכה קטנה. אבל אם אתה נמצא במקום מאוד גבוה ואתה נופל, אתה יכול להתרסק נפשית, אישית, כל הדברים האלה. למה המשל דומה, שניתן דוגמה, לאהבת נאורים. מישהו הייתה לו כאן אהבת נאורים במקרה? לא היה לך? אתה, הנה, אתה יודע, הבחור הזה מאושר. היה לו אהבת נאורים. אבל הבעיה היא כשאהבת הנאורים הזאת נכזבת. המשבר הוא נורא. לפעמים אנשים אומרים, למה לי חיים? אם נגמר לי האהבה הזאת. להבדיל, יש אהבת הבורא, נאמר, יש מדרגות. שמה יפול צדיק, הכוונה היא צדיק, זה אדם שיש לו דבקות בקדוש ברוך הוא. דבקות, הדבקות של אהבה, לא סתם. ובאיזשהו שלב יש לו הסתר פנים. למה? ככה, לא משנה, יכול להיות אלף סיבות למה לאדם יש נפילות. אבל זה, לא, זה דבר מוכרח, אנחנו לא מלאכים. המלאכים נאמר עליהם שהם עומדים. אנחנו בני אדם, אנחנו כל מן עולים ויורדים. מלאכי אלוקים אמנם עולים ויורדים בו, באדם בעצמו. השאלה היא לגבי הנפילה. לאיזה גובה נפלת ואיך אתה, כשאתה נופל, אתה לא מתרסק, חס ושלום. מתרסק פשוטו כמשמעו. נפשית, אדם יכול לפעמים להגיע כתוצאה מדבר כזה לממש התרסקות נפשית, למציאות לא בריאה, נאמר, נפשית. יכול לקרות דבר כזה. בשביל זה צריך ללמוד גלגול צנחנים. איך זה גלגול צנחנים? מישהו היה כאן צנחן פעם? תסביר, איך עושים את זה? איך נופלים ולא מתרסקים? מחלקים את זה, יודעים להיפול פשוט. זה כמו חתול. להבדיל, שהוא נופל, תמיד נופל על הרגליים. איך הוא נופל על הרגליים תמיד? שאלו את החתול, אני לא יודע. אבל צדיק תמיד נופל בצורה כזאת, שבע ייפול וקם. יודע למה? כי יש לו אמונה. האמונה שלו היא כל כך חזקה, היא כל כך ודאית, שגם בהסתר פנים, דיינו בירידה, הוא יודע שיש הארת פנים. נכון שההסתר פנים באופן פרטי, אבל האלוקים אוהב אותו בכל מצב. הוא מאמין באלוקים בלי שום קשר לנסיבות המשתנות בחיים שלו. אצלו האמונה באלוקים היא כל כך ודאית, שכן מצליח או לא מצליח, כן הארת פנים, לא הארת פנים. הוא בכל מצב, בכל מציאות, הוא לא צריך להוכיח לו שאלוקים נמצא ואוהב אותו. הוא יודע את הדבר הזה בכל מצב. זה כמו ילד שהוא גדל בבית בריא. אז הילד יודע שבכל מצב ההורים אוהבים אותו. גם כשהוא שובר, גם כשהם לא נוטשים אותו. ההורים נמצאים אצלו, בכל מצב שהוא נמצא, הם איתו. אז הילד יש לו, בסדר, יש בעיות. יש לי אבא טוב, יש לי אמא טובה. אני מחובק בכל המציאות המשתנה שלי. זה אמונה. אמונה, זה מדובר על אבינו שבשמיים. כשאדם יש לו את הדבר הזה, שום דבר לא יכול להפיל אותו. הוא תמיד נופל על הרגליים מבחינה אמונית, מבחינה רוחנית, מבחינה נפשית. למה המשל דומר? היינו דווקא הבוקר בפרשת שבוע אצל יוסף הצדיק. למה יוסף נקרא צדיק? למה דווקא הוא נקרא צדיק? כי בכל מצב הוא צדיק. בין שהוא בבית הסוהר הוא צדיק, בין שהוא סגנו של פרעה הוא צדיק. הנסיבות לא משנים כהוא זה את אמונתו וצדיקותו. הסביבה יכולה להשתנות מקצה לקצה. אבל האמונה שלו היא כל כך חזקה שבכל מצב הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. אותו דבר אברהם, יצחק ויעקב. כל הזמן האמונה שלהם היא ממשית. זה שבע יפול צדיק וקם. אבל הרב כאן מדבר על מציאות שבאמת אדם לפעמים הוא נפל. הוא פוחד מהנפילה. הוא זוכר את הנפילות. וכתוצאה מהנפילות שלו הוא אומר, אני סטופ, אני לא רוצה להגיע עוד פעם לאותה מציאות שמצד אחד היא נפלאה, אבל מצד שני היא כרוכה לא רק באור אלא גם בחושך. גם בצל. כן? איך להתמודד עם הדבר הזה. בוא נראה את זה בתוכו. במעמד כזה, במציאות כזאת, צריכים להוציא על הפועל את העוז הנפשי, ולאחוז עם זה גם כן במידת התשובה הרצונית. יש תשובה מעשית ותשובה רצונית. לא לאבד את הרצון הטוב. לא, הרצון זה החיים. כך הוא מסביר, פותח את ידיך, הוא מסביר לכל חי, רצון אנחנו אומרים. אז אם אתה נפלת, לא להתייאש. אני רוצה להיות בן אדם טוב למרות הנפילות שלי. אני רוצה להיות אמיתי למרות הנפילות שלי. אני לא מאבד את האופק, את הכיוון שלי בחיים. אני דבק במה שאני מאמין בו, שזה דבר נכון. למרות שאתה לא מממש אותם ולא מקשים אותם. לכן, אומרת, התשובה הרצונית תמיד קיימת. לדעת שפותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון האלוקים, נותן לנו רצון, ובסך הכל אני רוצה לעשות את רצון הבורא, זה הכל. למרות שזה קשה לי, אבל אני רוצה לעשות רצון הבורא. לאחוז עם זה גם כן במידת התשובה הרצונית, שהיא תמיד מלווה את כל ההולך בנתיבות החיים העליונים. תמיד להיות דבוק. דבוק, אני דווקא אתמול ראיתי אצל הבעל שם טוב, הוא אומר את זה. שמה זה דעת? אנחנו מבקשים בתפילה, חוננו מתך חוכמה, בינה ודעת, אבל חותמים, ברוך אתה השם, חונן הדעת, דווקא דעת. למה לא חוכמה, לא בינה? למה דווקא דעת? אומר הבעל שם טוב, הדעת זה אהבה, הוא אומר, והאהבה זה דביקות. דעת זה דביקות. זה מתנה של הקדוש ברוך הוא. שהוא נותן לנו את הדבקות, נותן לנו את האהבה. אתה חונן לאדם, אתה, ממך הדבר הזה בא. זה גם מה שהוא אומר, החיים העליונים. אתה דבק בחיים הרוחניים, העליוניים, הערכיים. אתה דבק למרות כל הקשיים שבדרך למימושם, להגשמתם. ואת כישרון הרוח העליון הנחמד להרבות עושר קודש. להגדיל תורה ולהאדירה. להיות דבק במשימה, זה לוקח לך 50 שנה, 50 שנה, 30 שנה, 30 שנה, 20 שנה, סליחה שאני מתחיל מלמעלה למטה. הדבקות הזו, למרות חוסר היכולת לממש את באופן בפועל בדבר הזה, זה דבר גדול, זה מעלה עצומה. אתה דבק, אתה רוצה להיות דבק ברצון הבורא, הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה? יהיה לך גם סייעתא דשמיא. אל ייתן להתכמש מפני התביעות המוסריות שמתגברות עליו, להתכמש מלשון להיות נובל. נובל, צמח יבש, כן? כמוש. כי אם הכרץ לעומתם בביטחון מול התביעות המוסריות, שמאורה של תורה יחזירנו תמיד למוטב בצורה היותר עליונה. זה, אני בדקתי את זה, חבר'ה. ואם אנשים משברים, ברגע שהם זוכים ללמוד תורה, ואור התורה מאיר את נשמתו, אין לך דבר יותר משפיע על האדם מאשר לימוד תורה. זה דבר בדוק הדבר. לימוד התורה ממש מאיר את נשמתו של האדם. כי התורה מקורה באלוקים, נשמתו של האדם מקורה באלוקים. זה אל טבעי הדבר הזה, ממש אל טבעי. האורה של תורה, אותי עזבו, לפחות את המאור שבה לא יעזבו. זה מאיר את הנשמה. אז הוא אומר, במצבים הכי קשים, מה צריך לעשות? לבוא למכון מאיר. לבוא לבית המדרש. להתחיל ללמוד. וזה מאיר את נשמתך. שמאורה של תורה יחזירנו תמיד למוטב, בצורה יותר עליונה. ויראה להרבות רכושו השכלי והציורי, בחירות הנשמה יותר מסוגלה לו, ואל יפחד ליבו. אל תירתע. אדרבה. קשה לך, תתגבר, תלמד. אם אתה רגיל ללמוד הלכה, תלמד הלכה. אם אתה ללמוד אמונה, אמונה חסידות, חסידות לא משנה. זה יזין אותך. התורה היא כמו אוכל. אוכל הנשמה, כמו שהגוף שלנו צריך אוכל, אז גם הנשמה שלך, אבל ההבדל בין הנשמה לגוף, שהגוף מייצר מנגנון של רעה וצמא באופן טבעי. לא צריכים להגיד לכם, חבר'ה, לכו לאכול ארוחת צהריים. לעודד את החבר'ה. למה לא צריך להגיד להם? הקדוש ברוך הוא סידר לנו מנגנון, דוחף אותנו לאכול. אבל ללמוד תורה זה סוג ששייך לבחירה, לרצון, לשכנוע העצמי, כן. באמת, לימוד התורה הוא הדבר שהוא משנה יותר מכל את המציאות, גם הפרטית, אבל גם החברתית, וגם הלאומית, וגם העולמית. התורה, אין תורה אלא אור, כתוב. כן. התורה היא באמת מאירה את העולם, בכל הרמות, בכל הבחינות. כן. יעלמני צדיק חסד, יוכיחני שמן ראש, אל יניע ראשי. שאלות, רבותיי. אז מה עושים אם יש איזה מצב כזה שרוצים לפגור פערים? אני יודע. מה? לא, הוא כתב כאן הרגע, בשביל מה אנחנו לומדים? מושכני לבית המדרש. צריך לשבת ללמוד תורה. כן, בבקשה. קנאות. ודאי, זה מפורש בחז"ל מה שאתה אומר כרגע. כתוב, עץ חיים היא למיימנים בה, ושם המוות למסמילים בה, הכוונה היא לתורה, כן. סמתם כתוב. סמתם, זה יכול להיות סם חיים, זה יכול להיות גם סם המוות. אם אני לא יודע מתכוון לזה, אבל הכוונה היא שלפעמים אדם לומד תורה, ולא רק שהוא לא מואר, לא נעשה חשוב. אני אומר באופן קיצוני כמובן. כן. בהחלט. זה כמו אוכל. אתה יכול לאכול אוכל בריא, אתה יכול לאכול אוכל ואוכל. אבל יקלקל לך את הקיבה. יכול לאכול דבר כזה. זאת אומרת, זה לא מספיק, זה לא מספיק ללמוד תורה. יש אדם שלומד תורה והוא פורח ועושה פירות וצומח ואתה רואה את זה בחוש. ויש אדם שהוא לומד תורה, במקום זה הוא נובל, ולא עושה פרח, ולא זה, כן. שאלה, לא רק מה אתה לומד, שאלה איך אתה לומד, אצל מי אתה לומד. אין אדם למד, אלא במקום שליבו חפץ. כתוב ליבו, והפנימיות שלו. אז לפעמים אדם שמים אותו בלימוד תורה, באווירה, במציאות, במקום שלא מתאים לו פשוט. אז הוא מכיר את הדבר, ולפעמים הוא גם יוצא אנטי לדבר, ולפעמים הוא יוצא כמו אתה אומר קנאי, בשם התורה יכול לשרוף את כל העולם, כל הדברים. לכן צריך מאוד להיזהר. אז אדם כשהוא הולך לחנות לקנות אוכל, הוא חושב לפני זה, נכון? מה בריא, מה לא בריא, מה כדאי, מה לא כדאי, נכון או לא? אותו דבר גם אדם שהוא בא ללמוד, זה לא אוטומטי. צריך לבדוק, מה מתאים לי? מה מתאים לשורש נשמתי? האם מתאים לי ללמוד בישיבה זאת או בישיבה זאת, או מתאים ללמוד הלכה, או מתאים ללמוד אמונה, או מתאים לי... זה ממש דבר... זה, הרב כותב איזה מקום אחר, את הרעיון הזה, שלא כל אדם לומד תורה באופן כללי, זה צריך גם למצוא את ה... את ה... איזה אישיות אתה, איזה מין בן אדם אתה. תפתחו בבקשה בפרק פרק תזיין סעיף י. פרק תזיין סעיף י. גם שם הוא מדבר על זה שכל אחד צריך ללמוד דבר שהוא מתאים לאישיות שלו, לשורש נשמתו. בעל תורה אין לו תקנת תשובה כי אם בתורה ועל ידי התורה. ובעל מחשבה פנימית אין לו תשובה, כי אם במחשבה זו ועל ידי מחשבה זו. ואם בעל תורה יאמר, הרי אני מתענה ועל ידי זה אשוב, אין בדבריו ממש, ולכל כלבה לשירות הכלב אוכל את הכיס שלו, כאילו זה ביטוי כזה. אבל בעל מחשבה פנימית שאומר, הרי נשאר בשקידה גשמית חיצונית, אין לו תשובה. תשובתו מוכרחת להיות עליונה רוחנית, עדינה, חופשית, ממולאה, אור קודש קודשים, מאותרה בעדי הדעים של החיים העליוניים. אז הוא מביא רפואה לו ולעולם כולו. זה, אני קראתי זה, אבל נתייחס אליו. יש אדם שבשורש נשמתו הוא בעל מחשבה. בעל מחשבה זה אדם שהוא רק באמת בעולם רוחני, עולם עליון, עולם של מחשבות, עולם, זה נקרא עולם אצילי יותר. שם הוא מוצא את עצמו, שם נשמתו מוארת, שם זה מתאים לו האישיות. יש אדם אחר, הוא אומר, בשבילי סוגיה בגמרא, בירור הלכתי כזה או אחר, זה מחיה אותי. אני נכנס סליחה שאני אומר לרב קוק, אני נסתם לגמרי, אני לא מבין מה הוא רוצה כאן. הוא לא קולט. זה בעל תורה, הכוונה היא שהוא לומד את הגמרא, את ההלכות, את הדינים, והוא מתרכז בדבר הזה והוא מחיה אותו, וזה טוב לו, הדבר הזה. ובעל מחשבה זה אדם שבא לתוכנית מגמת אמונה, מכון מאיר, שומע כאן את הדרשות של הרב שרקי והרב ערן והרב פה, בעל מחשבה. כמובן שצריך להיות גם זה וגם זה. מי שיכול שיהיה גם בעל, מה שנקרא, בעלי מגמרא, וגם בעל מחשבה, וגם גדולי ישראל, הרמב״ם, הוא כתב את משנה תורה מצד אחד, מורה נבוכים מצד שני, וזה לא עמד בסתירה בכלל לדבר הזה, להשלים אחד השני. הגאון מווילנה היה גדול הפוסקים בדור שלו, ובכלל לדורות האחרונים, אבל הוא כתב והגה ולמד קבלה וכל הדברים האלה, עניינים רוחניים. אז זה לא עומד בסתירה, אדרבה, זה השלמה, אבל לפעמים יש נטייה, אדם יש לו נטייה יותר רוחנית, והשני יש לו נטייה יותר שכלתנית, יותר הלכתית. אתה צודק. אז אם תיקח אדם בנטייה כזאת, נשים אותו במקום ההפוך שלו, הוא לא ירגיש טוב בלימוד התורה שלו. זה לא מתאים לשורש נשמתו. והפוך. זה מה שהרב אומר כאן. לכן, ההבחנה הזאת, למה אני מתאים? זה מאוד חשוב. אדם צריך להיות קשוב לליבו, לנטיות הפנימיות שלו. ולא להכניס את עצמו לאיזשהו פס ייצור, סליחה שאני אומר, שגם בחינוך יש פס ייצור. לפעמים מכניסים ילד לאיזה פס ייצור. אומרים לו, תשמע, זהו, זה מה שיש. זה לא מתאים לו בכלל. הוא לומד כל החיים שלו דבר שלא מתאים לו, וכל הזמן הוא סובל. ולא מבינים למה הוא סובל. זה מזכיר לי את ה... יום השם חנן אותנו בלי העינה בהרבה ילדים. ואני רואה כל ילד כמו האצבעות שונות אחת מהשניה. כל ילד יש לו את התכונות המיוחדות. יש ילד שהוא יותר בעולם של עשייה. ילד אחד בעולם של אגות, מחשבה, אחד רגיש, אחד פחות רגיש. כל אחד לפי נטיות שלו. אז אם הייתי, יש לי ילד אחד שמי שאני זוכר אותו, מרגע שעמד על הרגליים, הוא תמיד עם פטיש ומסמר ומבריגים ופליירים ועניינים, כל הזמן דופק, מפרק, מרכיב, זה. הוא לא... כל היום. עד היום דרך היום. אני רק בא, כן, אבא, מה צריך לסדר כאן? חשמל, לפרק, להרכיב, מיד הוא בעניינים. ילד אחר, יכול לשבת על המרפסת, שעות, עוברות מכוניות, משתכן. יאללה, תסדר. אז אני כל היום בעולם רוחני, בעולם של מחשבות, תן לו לדפוק מסמיר בקיר, הוא ישבור לו את כל האצבעות, אבל לא יגיע מהפטיש למסמיר. יכול לקרוא דבר כזה. וזה מילדות. אז תראו לעצמכם שאת הילד הפרקטי הזה, אני משיב אותו באיזו ישיבה, לשבור את הראש עם סוגיות, כמה הוא סובל. והשני, אני נותן לו פטיש מסמר, ושובר כל מה את האצבעות שלו. נתן כמשל, כדוגמה. אותו דבר בלימוד התורה. צריך להיות לחוש, למה הנטייה של האדם נוטה? יש אדם שנוטה להלכה, יש אדם שנוטה לאמונה, יש אדם שנוטה לחסידות בכלל, יש אדם שנוטה לזה. כל אחד צריך ללמוד מה שמתאים לו. לכן אומרים, זה הסבר אחד של שם חיים למיימנים בה ושם המוות למסמילים בה, כל אחד צריך לדעת את זה. אבל גם ההסבר הוא שלפעמים לימוד התורה, ימין זה מידת החסד, שמאל זה מידת הדין. ככה לפי חכמינו זכרונם לברכה. אז עץ חיים אל המיימנים בה, התורה היא תורת חסד. זאת אומרת, לא שאין בה דין, יש בה דינים ודאי. אבל המהות, המגמה גם של הדין, הרי בתוך הדין גם יש חסד. המגמה היא חסד. אין טוב אל התורה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. אבל אם האדם כל היום לומד תורה, דין, 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 הכל זה דין, אז בסוף העולם נראה היום ונורא. כלפי עצמו, כלפי הסובב אותו וכל זה. הקנאות הזאת שאתה מדבר עליה. אתה צודק בעניין הזה. אתה צריך לבקש רחמים, מזל, ללמוד במקום המתאים, כל אחד במקום המתאים לו. במובן ה... טוב, רבותיי, בוא נראה את הסעיף הבא. יהודי בחור בשם משה שנקרא על שם משה רבנו, משה רבנו, שאלה שאלה, והייתי מפנה את השאלה הזאת לסבא שלו שקוראים לו משה רבנו. שאלתי לכבודו, מה סוד לימוד התורה? זו שאלה שאני לא מצליח להבין אותה. מה כל כך חשוב שזה הבסיס לכל המציאות? הרי בתור רופא אני רואה שאני משפיע, או בכל לימוד אחר אני משפיע, אבל בתורה אני לא רואה כלום. קודם כל אני מאחל למשה שיהיה כמו משה, שהוא יראה. הוא לא רואה כלום. מזכיר לי לפעמים, אדם לומד תורה ושואלים אותו, תגיד, מה יצא ממך? מה יצא ממך? לא פעמים, לפעמים באים כאן הורים. לפעמים גם יש ימי הורים, מזמינים את ההורים של התלמידים. וההורים, מטבע הדברים, דואגים לילדים שלהם פרנסה וכל הדברים האלה. אז לא פעם ההורים שואלים, תגיד לי, מה יצא מהבן שלי? תעודה יהיה לו? מקצוע יהיה לו? הוא יהיה משהו בחיים? כל היום לומד תורה. דרך אגב, זאת היא השאלה שאבא שלי, זכרונו לברכה, שאל את הרב סיודה, זכרונו לברכה. אני זוכר עד היום, הוא בא אל הרב סיודה, הרב, תגיד לי, מה יצא מהבן שלי? אין לו מקצוע, אין לו שום דבר. הוא כל הזמן בישיבה שלך. בא אליו, אני לא זוכר מה התשובה הייתה, אבל אני זוכר רק את השאלה של אבי, זכרונו לברכה. אז גם אותו דבר שואל, אני לומד תורה, לא יוצא לי, אני לא משפיע, אני לא רואה שום דבר, לא כאן. אני לא יודע אם המשה הזה הוא אדם שמבוגר או צעיר או... אבל אדם משול לעץ, צריך לדעת. כי האדם עץ השדה. כל בר דעת מבין שבשביל לקטוף פרי מהעץ, צריך שהעץ הזה יגדל. זה לא דבר שמעכשיו לעכשיו פתאום אתה כותף פירות. כל אחד מבין. אתה רוצה לכתוב את הפירות של התורה, את המתיקות של התורה, כמו שאנחנו אומרים בבוקר בתפילה, בברכה, ברכת התורה, והערב נא השם אלוקנו את דברי תורתך בפינו, הערב מלשון מתוק, שהדברי התורה האלה יהיו מתוקים ומאירים את נשמתנו, דברים כאלה. זה לא אינסטינקט כזה, שאתה עושה, בא מתיישב, פתאום אתה מואר, והוא ההיא. עד הבא, אתה, אדם לעמל יולד, לעמלה של תורה. אדם חושב שהוא יקטוף פירות בלי להשקיע כמו בבורסה, דרך אגב גם בבורסה משקיעים נדמה לי, אבל שם גם מפסידים לפעמים. אבל הוא חושב לקטוף פירות באישיות שלו, להיות יותר בן אדם טוב, בלי שהוא ישקיע בדבר הזה. זאת היא טעות ביסוד, במהות. איזה. הפרי, ההערה, הלראות, הוא אומר, אני לא רואה כלום. לראות, משון ראייה רוחנית, לראות את אור השם בעולם, לראות את מלכות השם בעולם, לראות את הטוב בעולם. אתה צריך להיות בן אדם טוב. אתה לא יכול להיות בן אדם לא טוב, ואתה רואה את הטוב. אבל איך תהיה אדם טוב? אין טוב אל התורה, כי לקח טוב נתתי לכם. לכן, תשובתי למחור הזה שקוראים לו משה, על שם משה רבנו, זכרו תורת משה. תלמד תורה, תשקוד על התורה, תעמוד על התורה, אתה תראה שזה הדבר הכי, 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 הכי חשוב בעולם. אין לך, אם נראה בכל ההוויה כולה, בכל הבריאה כולה, בכל ההיסטוריה כולה, אם אנחנו נתחיל למדוד בסולם, נאמר, מאחד עד עשר, מה הדבר שהוא הכי, 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 הכי אצילי, הכי גדול, הכי יקר בעולם? אז ניקח נאמר אבנים יקרות. אז מי יודע איזה אבן הכי יקרה בעולם? מה, אתם לא מבינים באבנים יקרות? מה יותר יקר? יעלום או פנינה? תגיד, אתם לא מתעסקים? זהב או כסף? מה אתם... אה? זהב יותר, מה אתה אומר? איך אתה יודע? אנחנו בחיים שלנו מדרגים דברים. זהב יותר מכסף. מטבע זהב... אתה צודק. סליחה שנתן משל, אני משל. אבל לא רק בדברים החומרניים, החומריים האלה, או היום, אתה יכול להגיד, מה יותר שווה? דולר או יורו? מי אמר יורו? איך אתה יודע?
שמעתי חדשות שלוש.
אז אתה, את הכסף אתה מדרג. את החומרים אתה מדרג. אבל גם מבחינה תרבותית, רוחנית, מוסרית, ערכית, יש גם מקום לשדרג אותם באיזה מקום. אז אני מודה לכם, בראש הפרמידה של הדבר הגורם בעל ההשפעה יותר גדולה על כל המין האנושי. לא רק על העם היהודי, על כל המין האנושי. זה התורה. אם זה התנך כיצירה בעלת ההשפעה הגדולה ביותר בתולדות המין האנושי, כיצירה אלוקית, שהיא מקרינה אפילו בדרך עקיפה על אומות העולם. אבל לא מדבר על תורת ישראל, היא תורה שבעל פה, תורה שבכתב, שלומדים אותה מתוך יראת שמיים. אין לך דבר בעל השפעה יותר גדולה מהדבר הזה, ומשפיע על אישיותו של האדם, על מידותיו של האדם, על משפחתו של האדם, על החברה, על האומה, על אין לך דבר יותר משפיע מהדבר הזה. היה פעם מלך, אני לא יודע אם שמעתם עליו, קראו לו חזקיהו המלך. חזקיהו המלך היה בעל תשובה. פשוטו כמשמעו. אבא שלו היה רשע מרושע. אבל הוא עצמו היה בעל תשובה. הוא למד במכון מאיר פעם, ועלה לגדולה. והוא הגיע למסקנה, מה שאני אומר לכם כרגע, שהדבר הכי חשוב לעם ישראל זה שיעסקו בתורה. ואז בתור מלך היה לו את היכולת להוציא חוקים. מה היה החוק שלו? כל עם ישראל צריך ללמוד תורה, ומי שלא ילמד תורה, היה לו חרב, היה מקבל דקירה. וכל עם ישראל למד תורה. למה? כי חזקיהו המלך, הוא ידע מה זה תורה, מה זה עושה לעם ישראל, איך זה משפיע על עם ישראל. עכשיו תשאלו אותי לגבי היום, תשאלו. אני מודיע לכם, זה דבר ודאי. אין לך דבר שיותר משפיע, השפיע בעבר, ישפיע בעתיד. על עם ישראל ועל פרט ישראל, זה לא משנה, מאשר לימוד התורה. בראש הסולם של המשפיעים, הוא שואל מה זה משפיע, זה לא משפיע כלום. ראש, כביכול חס ושלום, בראש סולם המשפיעים על המצב מכל הבחינות של האדם זה לימוד התורה. אז זה תשובתי ליהודי היקר הזה שקוראים למשה. אותו משה היקר, הוא מציג את עצמו שהוא בן 50, ואני לומד תורה כבר 20 שנה, ואני יודע את המתיקות של התורה, אבל זו לא שאלתי, אלא שאלתי מה אני תורם עם לימוד התורה שאני לומד. מה אני אגיד לכם? יש תרומה ישירה פרונטלית, ויש תרומה סמויה, שהיא לא פרונטלית, היא עקיפה משנה, באופן עקיף. כל לימוד תורה שכל אחד מאיתנו לומד, זה לא עניין פרטי, כולל משה שהוא לומד. כל לימוד תורה זה לגלות את הנשמה של העם היהודי. התורה זה נשמת האומה. על ידי לימוד התורה אתה מוציא מן הכוח אל הפועל, אתה מגלה את הנשמה של העם היהודי. בין שאתה מודע לזה, בין שאתה לא מודע לדבר הזה, זה לא משנה. ועצם לימוד התורה זה כבר תורם לקיומו של העם היהודי, אבל לא רק של העולם, העם היהודי, כל העולם כולו. אומרים חז"ל, העולם עומד על שלושה דברים. על מה הוא עומד? על תורה, עבודה וגמילות חסדים. מה זאת אומרת הוא עומד? אתה להבין מה זה עומד. עומד, אין הכוונה באופן פיזי הוא עומד, אלא הכוונה באופן ערכי. זה כמו חברה. לחברה הזאת, חברה אנושית, לחברה הזאת יש אידיאל. כל זמן שהאידיאל הזה קיים, החברה הזאת מתפקדת, חיה וכו'. נעלם האידיאל, החברה הזאת היא פשוט מתפוררת. אותו דבר לגבי תורה. התורה זה הנשמה, זה המגמה, הרוח, של לא רק שלנו, של כל העולם כולו. הקדוש הוא יסתכל בתורה וברא את העולם. כל זמן שיהודי לומד תורה הוא מקיים את העולם, גם באופן פרטי, גם באופן ציבורי, גם באופן עולמי. אני אזכר כרגע בסיפור שהיה בשואה. הנאצים ימח שמם וזכרם, הם כידוע השמידו את כל היהדות באירופה כמעט, אבל בהונגריה זה הייתה המדינה האחרונה שהם השמידו אותם את היהודים. אבל הם בעורמתם, הם רצו להראות שהם לא עושים שום דבר ליהודים, אז הם לקחו איזה עיירה אחת, ובעיירה הזאת השאירו אותה אורגינלית כמו שהיא. זאת אומרת, הייתה שם ישיבה, היה שם בית כנסת, היה שם מקווה, היה שם זה, וכשהיו באים מהצלב האדום, ארגונים בינלאומיים להראות, אז הם אמרו, בואו תראו, הנה, הביאו אותם לעיירה הזאת, תראו אותה, תראו, הכל בסדר, הכל כאן מתפקד כרגיל, וזה היה עורמה שלהם. ראש הישיבה, הוא ידע מה שנעשה בעולם. הוא ידע שהשמידו את היהודים באירופה. ואז הוא לקח את התלמידים שלו, ואמר להם, תראו, אנחנו האחרונים באירופה שלומדים תורה. היהדות הושמדה. ומכיוון שהעולם מתקיים בזכות התורה, אנחנו נלמד כאן 24 שעות תורה, שאם רגע אחד כל התורה פוסק בעולם, העולם יחרב לגמרי. וחילק את התלמידים לשלוש משמרות, 8 שעות, 8 שעות, 8 שעות, כמו בצבא. וישבו ולמדו 24 שעות תורה בשביל לקיים את העולם. פשוטו כמשמעות. אז זאת גם תשובתי למשה, שימשיך ללמוד תורה עד 120, כמו משה רבנו שחי עד 120. לימוד התורה של כל אחד מאיתנו, כולל של משה ששואל אותי, הוא מקיים את העולם. לא תמיד אתה רואה איך לימוד התורה מקיים את העולם, אבל לימוד התורה זה כאילו הנשמה. אתה ברגע שאתה מפסיק ללמוד תורה, אתה מקטין את תופעת הנשמה האלוקית, את אור השם בעולם, כי לימוד תורה זה גילוי אור השם בעולם. לכן התורה נקראת גם אורייתא, מלשון אור, אורו של עולם. אז אני מאחל לך, משה, עד 120, תמשיך ללמוד תורה, ובלימוד תורה שלך, אם אתה מרגיש או לא מרגיש, אתה משפיע על כל העולם, על כל האומה, על עצמך, על משפחתך, על כל מקום ומקום. אז אני גם מאחל לכולנו, לא רק למשה, כל העם ישראל, נגדיל תורה ונאדיר, מתוך כך נזכה לישועה שלמה וגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.